ספר שמות, זה ספר שעוסק בגלות ובגאולה, כל השלבים של הגאולה, הגאולה החומרית, הגאולה הרוחנית. ואני רוצה לעמוד היום על נקודה שאנחנו לומדים מהפרשה, או מנקודת המפנה והמהפך, איזה שלב בני ישראל עברו מעומק השעבוד לתחילתה של הגאולה, ללמוד מזה על כוחה של תפילה, כוחה של זעקה. מה אפשר להשיג בתפילה? בעצם אתם יודעים כולם שהאגדה של פסח, במרכז של האגדה של פסח, שאנחנו מדברים שם על היציאת מצרים, אז במרכזה יש את פרשת ביכורים. כשאדם מביא ביכורים, פרשת כי תבוא, שם הוא מספר על ההיסטוריה של עם ישראל מההתחלה, את כל השלבים שעברו עם ישראל, גלות, גאולה, הגעה לארץ ישראל. ואנחנו דורשים את הפרשה מתחילה ועד סוף. זה בעצם עיקר הגדה של פסח. ומה מתואר שם? ארמי עובד אבי, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. אלה שני הפסוקים שמתארים איך התחיל השעבוד. בהתחלה היינו רק גרים שם, אחר כך ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. איפה מתחיל המהפך, המפנה, השינוי? ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוצאנו השם ממצרים ועד חזקה ובזרוע נטויה ומורה גדול ואותות ומופתים ויביאנו. המהפך, מה גרם למעבר מעומק הגלות לגאולה? ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו. בעצם כאן רומז מי שקורא את הביכורים למה שמופיע אצלנו בפרשה. בני ישראל נמצאים בצרה, ואז כתוב בפרק, סוף פרק ב', ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שעבתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. ואז הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבינו להוציא את ישראל. מת מלך מצרים ויענחו בני ישראל, ותעל שעבתם, וישמע אלוקים את נעקתם. פרשנים כולם שואלים, שאלה שבדרך כלל הילדים שואלים אותם גם בליל הסדר, דווקא עכשיו מת מלך מצרים, זה הרגע שבני ישראל זועקים? הם היו צריכים לזעוק כשהם היו משועבדים, כשהיה קשה. מת מלך מצרים, יש כמה זמן לחגוג. אז רש"י מרגיש בשאלה הזאת, וזה מדרש ידוע, רש"י אומר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים מצטרה, והיה שוחט תינוקות של ישראל ורוחץ בדמם. היה קשה לרש"י, מת מלך מצרים, אז למה לזעוק? עכשיו יהיה לכם שקט. לא, רש"י אומר, מצטרה ושחטו תינוקות. על פי פשוטו יש אומרים, וזה כמה זה בהיסטוריה של עם ישראל, מת מלך מצרים, אז אנשים חושבים עכשיו יהיה שקט. הנה עכשיו מתחיל מלך חדש, זהו, הצרות היו, מלך חדש התחיל עכשיו, עסק חדש, והנה רואים שאולי יש מלך חדש, אבל הצרות אותן צרות והגזרות אותן גזרות, אז נאנחים. יש רגע תקווה. אבל אני חושב, על פי פשוטו, והנקודה נכונה מבחינה נפשית, הצרה הכי גדולה זה שאדם נמצא כל הזמן במרוץ, אין לו רגע זמן לנוח, אין לו רגע זמן לחשוב, אין לו רגע זמן לעצור ולהתבונן אפילו במה המצב שלו. מה שפרו אמר, תכבד העבודה על האנשים ואל ישוב בדברי שקר, האדם כל כך לחוץ, אין לו אפילו רגע להבין מה, אין לו רגע לעצור ולהתפלל. מת מלך מצרים, אז היו כמה ימים של שקט. ואז בני ישראל פתאום אומרים, רגע, מה קורה איתנו? איפה היינו ואיפה אנחנו נמצאים עכשיו? מה יהיה? אז רגע האדם עוצר ומתבונן, בני ישראל עוצרים, אז ויזעקו. השקט הזה, הכמה ימים האלה של הפסקה שנתנה לבני ישראל להתבונן במצבם, זה הרגעים שבגללם הם עצרו והסתכלו. פרעו בגזרה שלו אומר, תכבד העבודה על האנשים ואל ישוב בדברי שקר, שלכלל לא יהיה להם זמן רגע למנוחה להתלונן ולהתבונן במצבם. וכמה זה נכון מבחינה רוחנית. מת מלך מצרים, היה כמה רגעים של שקט, בני ישראל צועקים אל השם. כתוב בחז"ל, במדרש, באיכה, מדרש רבה באיכה, בפרק ה', פסקה ה', שנבוכדנצר הרשע, שהגלה את ישראל לבבל, הוא ידע את הסוד הזה. והוא אמר לנבוזרדן, שהיה רב הטבחים, הוא זה שביצע בפועל את ההגליה, הוא אומר, אתה תופס את בני ישראל ומגלה אותם ולא נותן להם רגע אחד לנוח. כי אם הם רגע אחד ינוחו, הם יעצרו והתפללו, ואז הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתם, ואני אפסיד אותם, הם יחזרו לארץ ישראל. אני אצא, איך הוא אומר, עם פנים שחורות. אל תיתן להם מנוחה. כשהגיעו לבבל, ככה באמת הוריץ, הריץ והריץ, הריץ אותם בלי רגע מנוחה. מתו רבבות בדרכים. הגיעו לבבל, אמר, הנה, עכשיו אתם לא חוזרים. על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו. על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו, כי עד אז לא היה מקום אפילו לשבת ולבכות. נבוכדנצר, נבוזרדן מבינים מה קורה כשבני ישראל עוצרים ובוכים. והנה כאן בני ישראל עוצרים ובוכים, וזהו נקודת המפנה, השלב של המהפך, שמאותו רגע מתחילה לזרוח השמש של הגאולה. ואם נשים לב, אולי יצרק להעיר עוד הערה, גם מבחינה אישית פרטית, הצרה הכי גדולה שלא עוצרים להתבונן. המסילת ישרים בפרק ב' אומר שהיצר הרע גם הוא עובד בשיטות של פרעה. תכבד העבודה על האנשים ואל ישוב בדברי שקר. הוא אומר, ניתן להם להתעסק בכל מיני דברים, או בענייני פרנסה, או בעניינים, או בשטויות, העיקר שלא יעצרו לרגע לחשוב. כי אם הם יעצרו רגע לחשוב, יחשבו מה יקרה איתם, מה יהיה. אומר המסילת ישרים, השלב הראשון כדי שאדם יתקדם בעבודת השם, זה שהוא יעצור להתבונן. רגע לעצור להתבונן. ואם נתבונן כאן, בעניין התפילה שלנו, לא כתוב שבני ישראל התפללו, ולא כתוב שבני ישראל ביקשו. כתוב, ויזעקו. ויענחו ויזעקו ותה שבתם אל האלוקים מן העבודה. וגם באותה פרשה של מקרא ביקורים שעליה דיברנו, איך הוא אומר? ונצעק אל השם אלוקינו וישמע השם את קולנו. קול. יש אנשים שטועים וחושבים, נמצאים בבעיה, מי איתנו לא נמצא בבעיה, באיזה תחומים, בגשמיות, ברוחניות. אז יש אנשים שחושבים, כן, אני אעמוד ויתפלל לפני השם, מה פתאום? מי אני שאני מדבר? אז מנסים אולי לכוון, ובתוך התפילה לכוון את הבקשות. או יש כאלה שאומרים, נלך לאדם גדול שיתפלל עלינו. אז הולכים ומחפשים צדיקים, מקובלים, אמיתיים או מזויפים, לא משנה, הולכים ומחפשים שהם יתפללו. ואנשים לא מבינים את הכוח של התפילה של האדם שנובעת מעומק הלב, שאינה נוגעת לשאלה באיזה סגנון. ועל הדבר הזה מדבר הנציב, מה הפרשה שלנו? אומר הנציב, הוא מקשר את זה על הפסוק שאנחנו אומרים בהלל, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. הוא אומר, מי שאינו יכול לסדר תפילתו בלשון צח, כמדבר לפני המלך, לא כולם יכולים לדבר לשון יפה. אתה בא לפני המלך, אז מצפים שתכין את הנאום שלך. כן, מי שבא לדבר נורמלי, לשון צחה. אבל מכל מקום, כיוון שזועק מנעמת הלב במרירות, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. ועל זה כתיב אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. הכל, פירוש הכל לבד בלי הצעת דברים, הימה תחנוני. ובשעת יציאת מצרים כתוב, הישמע השם את קולנו, אני קול לבדו. ועל זה אמרו חזר רחמנה לי בבית. ובזה האופן שמבקש רחמים במרת הלב, אמרו תפילה בכל לשון. משום דרחמי היינו המדבר במרת נפש, בעל הרחמים יתברך שומע צרת נפשו. רחמן עלי בבית. אדם בא ומדבר. אומר ריבונו של עולם, נאנח, תעזור לי. תעזור לי לצאת מהמצב שאני נמצא בו. תן לי סייעתא דשמיא שאני אצליח בגשמיות, ברוחניות. לא משנה איך תגיד את זה, באיזה שפה, באיזה לשון. בכל לשון אפילו, אבל אפילו אם סתם יש הנחה. והרי זה כמי שבא לפני מלך בשר ודם, שדרך ארץ לדבר בלשון המלך. אבל מכל מקום מי שבא לצעוק רחמים ממרת נפשו, אפילו מלך בשר ודם, אם הוא מלך של חסד, לא מקפיד עליו, ושומעו בכל לשון שהוא מדבר. כך הקדוש ברוך הוא רב חסד, אף על פי שאין דרך ארץ מלבקש מלפניו, כי אם בלשון הקודש, בלשון שהקדוש ברוך הוא מדבר כביכול עם נביאיו, מכל מקום משבא במרי שיחו ונוח לו לפרש בלשון חול, הקדוש ברוך הוא שומע בכל לשון ולא גרע מכל באלמה. אפשר לדבר מהקדוש ברוך הוא, מי שיותר קל לו באנגלית, לדבר מהקדוש ברוך הוא באנגלית. בצרפתית גם כן אפשר, מה שיותר קל לך. וצעקה של אוי גם היא נשמעת. איי, הקדוש ברוך הוא שומע רק לשון הקודש, זה ממלאכים, שמלאכים ידברו לשון הקודש. אבל אנחנו יכולים לדבר מעומק הלב. לא גרע מכל וישמע השם את קולנו. ולא צריך בשביל זה את זמן התפילה, וזה לא צריך להיות מוגדר במקום ובשעה. כי זאת עצמו מעלת התפילה. אנחנו צריכים להבין שמעלתה של התפילה, יש אנשים שטועים וחושבים שמעלתה של התפילה היא רק בזה שהקדוש ברוך הוא יעשה את מה שאנחנו מבקשים. ודאי שמי שזוכה לדבר הזה אשריו, לא תמיד זוכים. אבל עוד לפני שתפילה היא שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילתך, תפילה היא לפני הכל, אתה עומד ומתקשר עם ריבונו של עולם. אתה עומד לפני המלך. אני תמיד אומר שאפשר ללמוד, גם מרב חיים אפשר ללמוד את המוסר הכי גדול. רב חיים כותב בהלכות תפילה, הוא מנסה ליישב רמב"ם, שהרמב"ם במקום אחד אומר שכוונת הלב מעכבת בכל התפילה. במקום שני הרמב"ם אומר שזה רק בברכה ראשונה. אז אומר רב חיים שיש שני דינים בכוונת הלב. יש כוונת הלב שזה ההרגשה שאתה עומד לפני ריבונו של עולם. וזה מהותה של התפילה, זה החפצה של התפילה. בלי זה זה לא תפילה. וזה מעכב בכל התפילה, בכל 18, אומר רב חי. מה שחזל אומרים, שברכה ראשונה, זה הבנת המילים, שזה עוד דבר. אבל מהותה של התפילה זה העמידה לפני השם. יש לנו יכולת כל יום, בכל עת ובכל שעה, לעמוד וליצור קשר עם ריבונו של עולם. ליצור קשר עם ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, ועוד דבר, אדם בתפילתו מבין שהוא תלוי בריבונו של עולם. עוד לפני שהקדוש ברוך הוא מבקש. אנחנו אומרים רפאנו, אנחנו אומרים בזה ריבונו של עולם, אנחנו יודעים ומבינים שבעצם אנחנו נעשה את ההשתדלות, ונלך לרופאים הכי טובים וזה, ואנחנו מבינים שהרפואה תלויה בך. ברך עלינו, אנחנו נתעסק בפרנסה, ונעשה את ההשתדלות להרוויח כסף, אבל אנחנו מבינים, ברך עלינו. כך עונה לאדם דעת, אנחנו מצידנו נעשה מאמצים ללמוד ולהבין ולהתייגע. אבל אנחנו מבינים שהדעת והיכולת להבין תלויה בך. וכך כל הדברים שקשורים לעם ישראל, לאדם הכללי ואדם הפרטי, זה מעלתה של התפילה. לכן לא משנה איך אתה אומר את זה ובאיזה צורה. ויזעקו, גם היא כבר נותנת את הדבר הזה. וזה אפילו בתפילתם של יחידים. אבל קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, זה בתפילת הרבים. באמת הדברים שהבאנו פה הם יותר מאשר בפסוקים על תפילתם של יחידים, זה תפילתם של רבים. אנחנו צריכים להבין שרבים וציבור זה לא פונקציה של כך וכך אנשים. זאת אומרת, ציבור זה 100 אנשים ויחיד זה אדם אחד. כמובן ש100 אנשים יש להם יותר כוח מאדם אחד. לא, אבל יש פה הרבה דברים, הרבה מעבר לזה. ציבור זאת מציאות אחרת. ציבור זה כלל ישראל. ואתה חלק מכלל ישראל. זה אחרת אם אתה בא כאדם פרטי או כחלק מכלל ישראל. זה מעלות אחרות לגמרי. דיברנו פעם, למשל, אתן לכם רק משלושה תחומים. נפסק להלכה שביום הכיפורים, כן, יום הכיפורים, בשביל שאדם יתכפר על איזשהו דבר, צריך תשובה. בלי תשובה יום הכיפורים, אנחנו לא פוסקים כמו רבי, יום הכיפורים לא מחפר בלי תשובה. רבי סובר שיום הכיפורים מחפר ולא תשובה. אנחנו לא פוסקים ככה. אבל כתוב ששעיר המשתלח, בגלל ששעיר המשתלח זה קורבן של כלל ישראל, אז הוא מחפר על העבירות הקלות גם בלא תשובה. למה? כי כלל ישראל מתחפר. אז עכשיו את שאלה אם אתה חלק מכלל ישראל. איי, מה איך זה יכול להיות? הוא לבד והוא לבד והוא לבד. צריכים בשביל להתכפר, לעשות תשובה. אז מה זה משנה אם יש 100,000 אנשים? התשובה היא לא, זה לא 100,000 אנשים. זה כלל ישראל, עם ישראל, זה ציבור, זה יחידה אחרת, כן? זה לא שאדם אחד לא אומרים קדיש או דבר שבקדושה ועשרה אנשים אומרים. זה לא, זה לא שזה אחד וזה עשרה. אלא זה נהפך להיות ציבור, אנחנו עידה. כתוב בחז"ל שלמשל לאחר שנגזר גמרא בראש השנה, לאחר גזר דין שנגזר דינו של אדם, לא מועילה צעקה. אומרת הגמרא, זה ביחיד, ברבים יפה צעקה קודם גזר דין ואחר גזר דין. ועכשיו אני מגיע לתפילה. בשביל שתפילתו של יחיד תשמע, כתוב בגמרא בתענית דף ח, שאדם צריך לשים נפשו בכפו, הוא צריך להתפלל כאילו הוא נמצא עכשיו ברגע הכי מסוכן בחייו, והוא מבין שהוא תורם לקדוש ברוך הוא. אבל כשציבור נזקקת פחות כוונה, כן? אף על פי ששפתיו לא נכונו, והוא רחום יכפר עוון. חלק מהציבור. לכן רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה שלנו את כוחה של תפילה, כוחה של זעקה, אבל ודאי וודאי כוחה של זעקה ותפילת רבי. ואנחנו צריכים להתחזק בנקודה הזאת של תפילה ותפילה בציבור. ודאי וודאי לאנשים שקשורים ללימוד תורה. כי תורה ותפילה קשורים זה בזה. וגם שני הדברים שצריכים חיזוק. אבל אנחנו מרגישים, כל מי שהתנסה בזה, כן, בפועל, הרגיש את זה. כשאדם לומד טוב, אז התפילה שלו יותר טובה. כשאדם מתפלל טוב, אז הלימוד שלו יותר טוב. כי היסוד הזה, שניהם המשותף שאנחנו מתקשרים לריבונו של עולם. ובתוך ישיבה, שאנחנו לומדים תורה של ציבור, לומדים ביחד, זה תורת רבים, אז גם התפילה היא של רבים. לכן להתחזק ולהתחזק בעניין הזה של תפילת ציבור, במיוחד בתפילת שחרית שצריכה חיזוק. אם אנשים לא הולכים לישון מאוחר, מאוחר מאוד, אפילו אם זה מקצד הלימוד ושזה לא קמים, לתפילה יצא שכרה מהפסדה. קל וחומר אם בן אדם סתם הולך לישון מאוחר בשביל שאני לא יודע מה שעשה. כן? לקום לתפילה. וכשבן אדם קם לתפילה ומעודד את חברה, הוא זוכה בדבר הזה. בואו ננצל את הכוחות הגדולים האלה של תפילה, ונגיע לזה לישוע של האדם הפרטי ושל כלל ישראל. כמה כלל ישראל צריך רחמים וצריך ישוע בכל התחומים שבעולם. ואם אנחנו פה בבית המדרש, יש לנו לכל אחד ואחד איתנו אחריות על מה שקורה לעם ישראל, התחזק בתפילה, נגיע לזה שכימי צדך מארץ מצרים הרינו נפלאות, הרי יציאת מצרים היא רמז לגאולה העתידית. והקדוש ברוך הוא כבר הוא ישמע את זעקתנו ויגאלנו גאולה שלמה.